עסקנו בפעם הקודמת בפרק רביעי, דיברנו על כך שמאוד בולט שהאישה השונמית היא בעצם אמו של התינוק, במובן הזה שאלישע מדבר איתה על התינוק, התינוק נולד בזכותה, זכות מעשה הטובים, ויותר מזה הלשון הוא את חובקת בן, מאוד אישית, זה שלך, זה את חובקת. וביום שהילד גודל ויוצא אל אביו אל הקוצרים, הוא אומר ראשי ראשי, פעם הראשונה שהוא נפרד מאמו והולך לאביו, ראשו כואב עליו. ויומר אל הנער שאהו אמו, כך נאמר פסוק יוטט, שאהו ויביאהו אל אמו. היא מטפלת בו, משכיבה אותו על מיטת איש האלוקים, אומרת לאיש שלה שהיא רוצה אתון לרוץ, הוא שואל אותה למה, היא לא אומרת לו, היא לא עונה לו למה, אתה אומר שלום, הכל זה סביבה, היא הולכת לאיש האלוקים, היא מדברת איתו, היא הכל סביבה. יותר מזה, בסוף הפרק כשהנער חוזר לחיים על ידי אלישע, ויקרא אל גחזי ויאמר, בפסוק למדבב, קרא לשונמית הזאת ויקרא ותבלה ואמר שאי בנך, הבן שלך, והוא נתן לה את הבן, נותן לה, האבא בכלל לא במצב התמונה, אין לו מושג מה קורה בכל הסיפור הזה, בכל הדרמה הענקית שמתחוללת כאן. הוא, יכול להיות שהוא לא יודע בכלל, הוא יודע שכואב לו הראש, אבל שהילד כבר מת ושהיא הלכה ושהוא הגיע והחיה אותו. פסוק למד זין, ותבוא ותיפול על רגליו ותשתח ארצה ותישא את בנה ותצא. כן, זאת אומרת שמאוד בולט פה בנך, בנה. לפני כן יש את הילד או הנער, ופה מאוד בולט שזה בנך ובנה, ממש מהבן שלך דווקא, הבן שלך, אולי לא של האבא. אנחנו רואים שהדמות, הנוכחות של האב היא מאוד מאוד מזערית, מאוד שולית, חסר פה משהו, דמותו של האב איננה. רב צדוק הכהן מלובלין בכתביו בשני מקומות, גם בפרשת בשלח בספר שמות, גם בספר פוקד עקרים, יש לו ספר מיוחד שנקרא פוקד עקרים, בכל פרשיות העקרות בתנך, כל נושא העקרות, אז יש לו התייחסות למערכה הזאת של הבן של האישה השונמית. שהאיש זקן, כן, נכון. המהלך של רב צדוק פה מתקשר לדברים של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מביא בפרשת בשלח פסוקים מספר חבקוק, תפילה לחבקוק, והזוהר אומר שהילד הזה שחיה פה אלישע הוא חבקוק הנביא. אנחנו זוכרים שבסיפור של אליהו, אז אמרנו שהילד שהחיה אליהו הוא הפך להיות יונה הנביא, יונה בן אמיתי, וכאן הילד הזה הופך להיות חבקוק הנביא, כך אומר הזוהר הקדוש. בשני המקומות הרב צדוק מנסה להבין גם את הסיבה של למה הילד הזה כאילו היה אמור למות ולקבל חיים חדשים, ואיך זה קשור לחבקוק. אומר הזוהר הקדוש, חבקוק לשון שני חיבוקים. חבקוק לשון חיבוק כפול, חיבוק ועוד חיבוק. פעם אחת אמא שלו מחבקת אותו. אנחנו רואים שכשאלישה מברך את האישה השונמית, אז הוא אומר לה, מה הוא מברך אותה? כעת את חובקת בן. זאת אומרת, את תקבלי בן, והלשון היא חיבוק. ובפעם השנייה, כשהילד עומד למות, אלישה סוגר את הדלת, פסוק למד דלת, ויל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ונב אל נב, כפיו על כפיו, ויגהר עליו. זאת אומרת שהוא מחבק אותו מאוד מאוד חזק. ויחום בשר הילד, נשתתח עליו, אומר רשי. שני חיבוקים, חיבוק אחד של אמא שלו וחיבוק אחד של אלישה. הילד הזה חבקוק הוא תוצר של שני חיבוקים. זאת אומרת ש שוב הדמות של האבא כאילו איננה, ואנחנו צריכים את אלישה כאילו בתור האבא. זה מתחיל בכך שכש היא מבינה שהבן עומד למות, וטל ותשכיבהו על מיטת איש האלוקים, היא שם אותו על המיטה שלו. מיטת איש האלוקים זה מיטה, זה המקום האישי ביותר, זה מקום היצירה של הילד. מיטה זה החדר, החדר שבו המקום שבו האיש יוצר ילד, והכל מתבצע על המיטה, כן? כאילו אלישה מוליד אותו, נמצא על מיטתו, הנער מת מושכב על מיטתו בפסוק למד ב', ואלישה שם על מיטתו מחיה אותו מחדש, מוליד אותו מחדש. אפשר כאילו לראות באלישה כמו האבא, האבא מחודש של הילד הזה, חיבוק מחודש. הילד הזה מבטא מצב, מצב שבו יש אמא מאוד מתוקנת, אישה גדולה מאוד טהורה, אבל אין פה אבא. ואלישה כאן מתפקד כאילו אבא, כאילו הבעל, כך אומר פה רב צדוק. לכן היה במובן מסוים לא היה ברור שהילד הזה יחזיק מעמד, כן? זה ילד שיש לו רק אמא. פקידת הקרות והפרייתם מהווה משל לא פעם ולא פעמיים לפקידת האומה. שרה נפקדת, זה עם ישראל נוצר. רבקה נפקדת, רחל. כשחנה נפקדת, זה התרחשות בסדר גודל לאומי, זה שמואל הנביא נוצר. פקידת ההכרה כאן היא בעצם איזושהי סוגיה לאומית, סוגיה כללית. דרך האישה הגדולה הזאת, המאוד מרשימה, אנחנו חווים פה איזושהי התקדמות. אבל ההתקדמות חסרה, חסר מישהו, חסר משהו. צריך להקים עולם גברי. עולם גברי שלא מספיק נמצא כאן. צריך את החיבוק של אלישה. הבנה של השונמית כאילו לא היה לו מציאות בעולם הזה, עד שהוא צריך אלישע לשים פיו על פיו להמשיך לו מהחיים שלו כדי שיהיה לו מציאות בעולם הזה. רוצה רב צדוק להוסיף עוד דבר, שיש פה קשר גם בין יראה לאהבה. חיבוק זה ביטוי של אהבה. האישה הזאת, האישה השונמית, רוצה רב צדוק לומר שמאוד בלט בה, מאוד בלטה במידת היראה. היא מאוד מעריצה את אלישע, מאוד מתפעלת מהקדושה שלו. איש אלוהים קדוש עובר עלינו, יש לה יראה ממנו, נעשה לו עלייה שהוא ילך לשמה, שמה רמדנו אז בפסוק י' על השמה הזה, משהו עליון. דברנו על זה שהיא לא נכנסת לעולם לחדר, היא עומדת בפתח בפסוק ת'ו. פסוק י' ג' הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, ביטויים של חרדיות, של יראה. היא מתנהגת מאוד בריחוק מאלישע, היא לא מרגישה אליו כל כך קרבה. הוא בן שנולד כתוצאה מיראה מאוד גדולה, יראה מהקודש, יראה מאלישע. צריכים לבנות את קומת האהבה לקודש. עם ישראל צריך גם אהבה כלפי הקודש, לא רק יראה כלפי הקודש. אולי זה רמז לתפקידו של אלישע. אליהו בנה הרבה יראה, אלישע יש לו יראה, הוא מצליחים, הוא יוצר כלפיו יראה. אולי הגיע הזמן שאלישע גם יוצאים מקרבו את האהבה, את החום, כן? ויגהר עליו ויחום בשר הילד. צריך ללבוש את אלישע, ללבוש בגדי אלישע, איזושהי בחינה אבהית, בחינת אהבה שאלישע צריך להוסיף. כוח האהבה, הוא אומר שזה הכוח של השפעת התורה לנפשות, השפעת התורה לעם ישראל. ואולי לזה הולך, לקראת זה הולך אלישע. בדרך להציל את הנער, אלישע שולח בהתחלה את גחזי. הוא בוחר דווקא בגחזי. למה גחזי הוא הנער שלו, המשמש שלו? בפרק הזה לראשונה אנחנו מתוודעים אל גחזי. עד עכשיו לא נפגשנו איתו. הפעם הראשונה שהוא מוזכר זה בפסוק י"ב, ויאמר אל גחזי נערו. גחזי פה בפרק שלנו מתואר כמישהו שהוא עסוק בלתווך בין אלישע לבין האישה השונמית, אבל באיזשהו שלב ניתן לו מעמד. הוא אומר לו חגור מותניך בפסוק כ"ט, קח משענתי ולך דרכך, אולי תהיה איזושהי תרופה. ואנחנו רואים שהאישה לא מוכנה לקבל את זה. פסוק למד, ותומר אם הנער, חי השם וחי נפשך עם אזבקה. אני לא מסתפקת בגחזי. אני לא מוכנה לעזוב, חי השם וחי נפשך עם אזבקה. אגב, זה ביטוי שאלישע בעצמו אמר לאליהו לפני שני פרקים, אני לא עומד לעזוב אותך. וגחזי עובר לפניהם, הוא מנסה לשים את המשענת על פני הנער, וזה לא מצליח. לא הקיץ הנער. בפסוק אף זין אנחנו רואים עוד בעייתיות מסוימת עם גחזי. אנחנו רואים התחלה, האישה לא סומכת עליו, הוא לא מצליח במשימה. אבל עוד לפני כן, בפסוק אף זין, ותבוא אלישע אלוקים אל ההר ותחזק ברגליו, ויגש גחזי להודפה. לכאורה מצד כבוד הנביא, או מצד הצניעות. ביום אלישע אלוקים ארפלה, אל תדחוף אותה. נפשה מרלה, והשם העלים ממני ולא הגיד לי. זאת אומרת, זו ביקורת קצנה על גחזי. זה שאתה עודף אותה, לא נכון לעדוף אותה עכשיו. הערות הקטנות האלו שמצטרפות על שעולות מהפסוקים, עולות דקות של משהו עם גחזי, שלוש הערות קטנות בפסוקים, אצל חז"ל מועצמות מאוד מאוד, בביטויים מאוד מאוד קשים. קודם כל חז"ל אומרים מסכת ברכות, הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו, בפסוק ת', איש אלוקים קדוש הוא, תורשים חז"ל, הוא קדוש, משרתו אינו קדוש. זאת אומרת, אישה שונמית הרגישה של אישה אדם קדוש, אבל גחזי לא, אינו קדוש. לגבי ההליכה של גחזי עם המשענת אל הנער, גחזי קיבל הוראות מאוד ברורות: קח את המשענת, כי תמצא איש לא תברכנו, כי ברכה איש לא תעננו. זאת אומרת, אתה צריך להיות, להשאיר את המשענת הזאת תחת הרושם והריכוז של הכוונות שלי אלישע, ואל תסיח את הדעת. אומר רש"י על פי חז"ל, והוא לא עשה כן. גחזי לא מילא את הפקודות, אלא לכל השואלו הוא אמר, רבי שולחני לחיות את המת. הוא אמר לכולם, כך אומר המדרש תנחומא, כך אומר ירושלמי, כל אחד שהוא פגש בדרך הוא היה אומר, אני שלחו אותי לחיות מתים, עשה לעצמו פרסומת. לפי הרד"ק יותר חמור, לא רק שהוא עשה לעצמו פרסומת, סליחה, לא לפי הרד"ק, לפי לא זוכר, שלא רק שהוא לא עשה צונזון, הוא עשה מזה צחוק, הוא גיחך על זה. הוא אמר, תראו, הרב שולח אותי לחיות, אין לזה סיכוי. גחזי כאילו זלזל בזה.
אחרים קוראים לו ככה?
גיחוך, יכול להיות, לא חשבתי על זה. הנה, מצודות. המצודות אומר, סליחה, היה מלגלג בדרך. מלגלג. זאת אומרת, לא רק שהוא מדבר בניגוד להוראות, עוד הוא מלגלג. כשהוא הודף את האישה, הגמרא בברכות דורשת, ויגש גחזי להודפה, אומרים חז"ל שהחזה בהוד יופיה. זאת אומרת, שהוא הדף אותה, הוא הדף אותה בצורה מאוד לא צנועה. פה כמה ביטויים שמתארים בפסוקים רמזים דקים לקצת ביקורת על גחזי, אבל בחז"ל ביקורת מאוד חריפה בשלוש נקודות על גחזי. למה הוא מחפש אלישע בן אדם כזה? או מה גחזי עושה פה בכלל? בהמשך הספר אנחנו רואה שגחזי מסולק בבושת פנים על ידי אלישע. אלישע יטיח בו האשמות חריפות מאוד ויקלל אותו ויהפוך אותו למצורע. סוף רע מאוד יש לסיפור עם גחזי. הגמרא בסנהדרין דנה אם יש לך כלום הבא, דברים מאוד חריפים. מה הוא עושה פה בכלל? קודם כל אומר הרב קוק, ואין היה, ברכות דף יוד, ש שאנחנו רואים כאן קודם כל את מעלת אלישע ושלמותו. היה כל כך צדיק עליון, שוודאי הוא לא, אולי בכלל הושפע מהדמות של גחזי. לא רק שהוא לא הושפע מהדמות של גחזי, הוא אפילו לא הרגיש שום בעייתיות בדמות שלו. זאת אומרת, הוא היה כל כך עליון, כל כך קדוש, שהוא בכלל לא שם לב לפשעים של גחזי. או אפשרות נוספת, יכול להיות שהוא ידע, אומר רב קוק, את החסרונות של גחזי, אבל הוא ניסה להשתמש בו, לגייס אותו, להחזיר אותו בתשובה, לעשות איתו דברים טובים, להחזיר אותו למוטב. זאת אומרת, גחזי מבטא כאן את הניסיונות של אלישע להשפיע השפעות דווקא על כלים אנשים רחוקים, להשתמש בדמות רחוקה, והשימוש אולי לאט לאט יגייס אותה לטובה. יש פה אדם שהוא לא צדיק, אבל זה שאני משתמש בו לעוד ועוד דברים של קדושה, השימוש לאט לאט ישפיע בו. יש פה איזה מגמה אולי של אלישע לנסות להשפיע קדושה במציאות, להשפיע ברכה בתוככי המציאות על ידי ההשתמשות בה. איזה מין צירוף כזה. הוא יודע אולי שגחזי הוא בעייתי, אולי עד רבה, זה בדיוק האתגר. אומר לגחזי, חגור מותנך וכך משענתי בידך ולך. המשענת זה מקל הליכה שמשמש את האדם. אלישע מאמין שיש לו יכולת לצקת כוח, לצקת קדושה בתוך המשענת, באופן שהקדושה הזאת, השפע הזה, יימשך במשענת ויפעל. אלישע לא פה, זה המשענת. המשענת זה כלי השימוש. זאת אומרת, זה שאתה לוקח מקל ומשתמש בו, הפוך אותו לכלי שימוש, אתה יכול להשפיע על משהו, לשנות אותו. גחזי הוא בעצם סוג של משענת, הוא סוג של כלי. אנחנו יכולים לנסות לשנות פה את המציאות, את הכלים. אלישע מנסה להשפיע בתוך הכלים. פרק ד' התחיל ברצון או בהצלחה של אלישע לצקת שמן לתוך כלים, כלים של כל השכנים, לצרף את כל השכנים, לצרף את כולם לכלי עזר, לכלי תשמיש, לצרף אותם לזה מהלך של ברכה, למהלך של השפעת שפע קדושה. אלישע ראינו שהוא מוכן לקבל אירוח, לשון חזל, הרוצה ליהנות יענק אלישע. אלישע לא מסרב לקבל תשמישים מהשונמית. כלי השימוש האלה שנותנים, דרך זה הוא משפיע. יש לו נער, יש לו משרת, הוא רוצה לנסות להשפיע דרך זה. אורות הקודש חלק בית עמוד שין א', התפשטות אור הקודש באדם. כן, אומר האדם שהוא מלא קדושה, יש לו הקדושה שמתפשטת בו, על הדיבור שלו, הדיבורים שלו מתחילים להשפיע קודש בעולם, על השמיעה שלו, על הראייה שלו, רואה דבר, המראה עיניים מתקדש, על כוח הראייה מקדש. כל תנועה וכל רגש וזעזוע נעשה מלא חן וכבוד עליון, עד המידה העליונה של הופעת אור קודש גם על כל קנייני האדם, על כל מה שמשתמש בהם, מקלו, חמורו וכל אשר לו. זאת אומרת, המקל, החמור, כלי התשמיש, המכונית, הם הופכים להיות משהו שהקודש מתגלה בו בקניינים. אמנם לחיות מתים על ידי משענת, זה מדרגה של לעתיד לבוא. אלישע רצה להופיע אור קודש זה בעולם הזה, ונדחה הדבר עד את קץ, עוד לא הגיע הזמן. זאת אומרת, זה מין יוזמה של אלישע, איזה רצון, לא ייפול רוחנו בקרבנו בקשות גדולות. הרי באדרת של אליהו ראינו שיש כוח. אלישע לוקח את האדרת ואומר היה אליהו, וחוצה את הירדן, בוקע את הירדן לשניים בכוח הקדושה שבאדרת. אבל הוא רוצה עוד צעד אחד, אפילו לחיות מתים, שהקודש יכול לשנות עד כדי כך בתוך המציאות. לא ייפול רוחנו בקרבנו בקשות גדולות. מרבים אנו לחשוק ולשאוף, בסדר. גם רבי משה דוד ואלי אומר ביטוי כזה גם, שהוא הקדים את זמנו, רוצה ללכת עוד צעד אחד, אבל זה מגמה של אלישע. הוא רוצה שהקדושה שלו תשפיע בתוך הכלים, בתוך, אולי גם בתוך האנשים השונים. כחזי, אם אתה תיקח יש משנתי ולא תדבר ותהיה מרוכז, יקרה פה איזה שינוי. המשמעות של כל זה היא שצריך מצד אחד לבנות עולם של תורה, עולם של אבא, עולם שיש בו אהבה, עולם שיש בו השפעה, השקת שפע. בעצם אלישע צריך להתחיל להפוך להיות אבא. אלישע צריך להפוך להיות אבא. אבא זאת אומרת שמלמד תורה, שנותן אהבה, שנותן דאגה, שמשפיע שפע בתוך כלים. ואנחנו הולכים לראות שזה זה התפקיד שעכשיו אלישע הולך לקראתו. אלישע עכשיו הולך להיכנס ברמה חברים ושסה גדים לתפקיד האבאי ביותר שיש. הוא אבא במובן הכי הכי גדול שיש. פסוק למדחת. כן, אחרי שהוא נהיה אבא של התינוק, של הילד הזה, הבהות שלו על הילד הזה שמולידה נביא חבקוק, חיבוקים, תוליד במולידה בעצם באלישע את קומת האבא, הבאות הזאת שעכשיו היא תהיה עכשיו מאוד מאוד מועצמת. ומקודם דאג ליתומים, בתחילת פרק ד' הוא קצת אבאי, הוא דואג ליתומים, ועכשיו הוא מחיי ילד, נהיה ממש אבא שלו, והאבאות הולכת וצומחת כתכונה מרכזית מאוד באלישע. פסוק למתחת, אלישע שב הגלגלה והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, ויאמר לנערו שפוט הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקועות שדה מלוא בגדו. ויבואו ויפלח אל סיר הנזיד כי לא ידעו. ויצקו לאנשים לאכול, ויהי כאכולם מהנזיד, והם הצעקו ויאמרו מוות בסיר איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. ויאמר וקחו קמח וישלך אל הסיר, ויאמר צק לעם ויאכל, ולא היה דבר רע בסיר. כן, אלישע מגיע לגלגל. הגלגל זה המקום שבו הוא היה בהתחלה, כאשר הוא נפרד מאליהו בפרק ב', ויהי בעלות השם את אליהו ושרה שמה ולך אליהו ואלישע מן הגלגל. זאת נקודת המוצא שמשם התחיל המסע. המסע הזה המשיך, אלישע הלך להר הכרמל, הלך לשומרון, התעסק קצת עם ענייני המלוכה במלחמה מול מואב, הוא חוזר חזרה לגלגל למקום ששם אליהו היה, ושם יש לו חבורת תלמידים, בני נביאים, אומר התרגום, תלמידי נביאה, תלמידים יושבים לפניו, הוא אמור מלמד אותם תורה, אבל אנחנו רואים שהוא לא רק מלמד אותם תורה, הוא לוקח עליהם אחריות. יש רעב בארץ, והוא אומר לנער שפוט הסיר הגדולה ובשל נזיל לבני הנביאים. כן, הוא מארגן את העניינים, הביא את הברכה, דואג לאוכל, לבשל תבשיל. יש לו בנים, בני הנביאים הם לא רק תלמידים שלו, הם הבנים שלו, צריך לבשל. תדמינו לעצמכם ראש ישיבה בא, אומר לטבח, תכין, הדלקת את האש, תדליק את האש, תכין אוכל. זה משהו אחר לגמרי. אחד מבני הנביאים יוצא אל השדה ללקט אורות. אורות, לפי רוב הפרשנים, כל מיני סוגים של ירקות שמאירים את העיניים, מסמכים, יש אומרים פטריות, צמחי שדה. יש מישהו אחד שלא יושב לפניו, שהוא לא מתנהג כמו בן אל מול אבא, כתלמיד אל מול רבו. הוא יוזם יוזמות משלו, הוא לא מתבטל מספיק. מישהו פה, הנביא, לוקח סיר בשל לבני הנביא. יש אחד שכאילו לא סומך על הנזיד של של אלישע, לא סומך על התבשיל, הוא צריך ליזום יוזמה מעצמו. היוזמה הזאת, יוזמה של כן, קולינרית כזאת, להוסיף קצת ירקות, מתבררת כיומה מאוד מסובכת. וימצא גפן שדה. גפן שדה, וילקט מלוא בגדו. מלוא בגדו, אין לו תיק, בגדו. הוא הולך בלי תיק. זאת אומרת, הוא לא רצה שידעו שהוא הולך ללקט. זה נעשה בלי ידיעה. הוא מסתיר בבגד. זאת אומרת, הוא לקח, אנשים לא יודעים. זאת אומרת, זה לא בסדר שהוא הלך. יותר מזה הפסוק, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, לא ידעו. זאת אומרת, יש התנהגות שהיא לא בסדר. יש משהו שהוא לא ראוי. הוא שם בבגד, אין לו תיק. מפלח ככה אל הסיר, אנשים לא יודעים. או שהוא מפלח זה מבקע לחתיכות, מכניס כזה מישהו שהוא יוצא מההנהגה, מהאבאות, ויוזם יוזמות. קל מאוד להתבלבל. גפן שדה, בכמה מקומות בתנך אנחנו רואים שיש גפן שהיא גפן שלילית. יש גפן טובה ויש גפן רעה. כי מגפן סדום גפנם, אשכולות מרורות למה, אומר משה בפרשת האזינו. חמת תנינים יינם. אנחנו מכירים בספר ישעיה שיש רצון לנטוע גפן סורק, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים, גפן שהיא סוררה. גפן בוקק יש בספר יחזקאל. גפן לא טובה, גפן שקל להתבלבל בינה לבין גפן טובה, קל לטעות. זה יכול להיות דבר מאוד מאיר עיניים, אורות, ויכול להיות מוות. הסיר שמבשל, מבשל פה הכלי הגדול שדרכו הנביא עכשיו מופיע תורה. כמה חשוב העמידה ולא ליזום עכשיו יוזמות. להתבטל לנביא. כשיש אחד שסוטה, תראה מה זה, זה עושה מוות לכולם. מוות בסיר איש האלוהים. ולא יכלו לאכול. ויאמר וקחו קמח. קמח, המזון הבסיסי, המוצק, הכי לא מגוון, הכי לא מיוחד. הקמח זה הדבר הכי מינימליסטי, ללא תוספות. כן, חומר הגלם שממנו מכינים את האוכל, אי אפשר לאכול אותו לכאורה, הוא לא טעים. צריך לחזור ליסודות, לקמח, או כמו שראינו לאל, למלח. יש במסכת ברכות פרק 9 דפים שעוסקים בחלומות. יש שם הרבה הרבה דפים של מה עושים עם כל מיני חלומות שאנשים חולמים. אומרת הגמרא, הרואה קדרה בחלום, אם אדם רואה סיר בחלום, ישכים ויאמר, השם תשפוט, תשפוט שלום לנו. תשפוט לשון לשפוט על לשפוט על הסיר, כמו אצלנו בפרק. קודם שהקדמנו פסוק אחר, לפני שהוא ייפגש עם פסוק אחר בספר חזקאל, פרק כ"ד, שפוט אסיר, שפוט. ושם שפוט אסיר, שפוט, כוונה לשרוף את ירושלים. מיד בסמוך לזה, משפט אחרי משפט, הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר, הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר, כענבים במדבר, קודם שיקדימנו פסוק אחר, ענבמו ענבי ראש. הגמרא מחברת באופן מאוד מוזר קדרה וענבים. הרואה קדרה בחלום והרואה ענבים בחלום. קדרה וענבים. קדרה יכולה להיות דבר מאוד טוב, לבשל אוכל. קדרה יכולה להיות דבר מפלצתי, כי כמו שאנחנו רואים באצלנו, כל הסיר הלך, זה משפיע על כל התבשיל. קדרה גדולה, כולה מתקלקלת. ענבים יכולים להיות דבר מאוד מאוד טוב, יכולים להיות גם הדבר הכי גרוע, ענבי מוות. כמה חשובה ההדרכה, כמה חשובה ההקשבה. צריך לייסד עולם של תורה, עולם שהוא לא רק רגשי, עם רצונות טובים, עולם מבורר, מסודר. אגב, יש פה קצת רמזים לעשו, נזיד, שדה, בגדים, רמזים עדינים אולי לעשו, למי שהולך מהר מדי החוצה. צק לעם, אני רוצה להשפיע ברכה, רוצה לתקן, ולא היה דבר הבסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים, 20 לחם שעורים, וחרמל בצקלונו, ויאמר תן לעם ויוכלו. ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? ויאמר תן לעם ויוכלו, כי כה אמר אדוני אכול ואותר. ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו כדבר אדוני. מגיע איש מבעל שלישה מאיזשהו מקום, אנחנו נמצאים בשנת רעב, מצב מאוד קשה, ולמרות הרעב יש פה אדם שמחליט להביא ביקורים. בית המקדש איננו קיים, במלכות ישראל. אין אפשרות, ירובעם לא מרשה, אומר המדרש, להגיע לירושלים, אבל הוא רוצה לקיים מצוות ביקורים. אומר תנא דבאליהו, כן, מי שמביא מתנה לתלמידי חכמים כאילו מביא ביקורים. הוא מביא בסך הכל 20 חתיכות לחם של שעורים וקצת שיבולים רכים, 20 לחמניות. חז"ל אומרים שהיו 2,000 תלמידים שם. לפי החשבון יוצא שכיכר לחם ל-100 איש. נכון, אם יש 20 לחם שעורים, 2,000 תלמידים, אז כל 100 איש צריכים לקבל כיכר אחד לחמנייה. איך נותנים לחמנייה ל-100 אנשים בדיוק? גחזי אומר, מה אתן זה לפני 100 איש? שוב הערה, כן, על גחזי. החול ועותר, כמו בלחם הפנים. האבהות של אלישע, איסור מרע ועשה טוב. לתקן את מה שצריך לתקן, להדריך, ליישר, להבהיר ולברר כמה צריך את ההדרכה שלו, מצד אחד. מצד שני, להביא ברכה, תן לעם ויוכלו, כמו מקודם, צק לעם ויוכלו, לתת שפע.
המקרים האחרונים שיוך במילה עם דווקא לתלמידיו של אלישע ולא לכלל העם.
זאת אומרת שהוא רואה בתלמידים בעצם עכשיו התחלת השפעה על העם, זה מה שהוא רואה. התלמידים מבחינתו זה עכשיו שלב בדרך. כן, בדיוק. תורה צריכה להגיע לכל העם. 2,000 תלמידים זה הרבה. זה מכובד מאוד. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.